שלום לכולם, אנחנו נמצאים לפני פרשת ראה. השם של השיעור הוא שמחת השלמים. מה קשור פה עכשיו שמחת השלמים? הפרשה מתחילה, ברכה, כללה, מה קשור שלמים לפה? מה הקשר? אז בואו נתחיל. מקור א', דברים י' א', ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מפחיד, לא? אחרי השיעור שלנו על עבודה מאהבה, תשמע, ברכה, כללה, לא נעים, כללה, טוב. והיה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הכללה על הר עיבל. מה עשה הר עיבל? ואת הכללה על הר עיבל. היהודי, זכרונו לברכה, נחמיה פרלמן, זכרונו לברכה, היה מאנשי השומרון, והוא בקדומים היה גר, והוא מאוד היה עמל על הכבוד של הר עיבל. הוציא חוברת, הר עיבל, הר השמחה, וזה לא, זה לא רק כללה, זה סטיגמה, זה לא נכון, וככה הלך, הוציא דברי תורה, והביא הסכמות מרבנים, והוא רצה להקים שם ישיבה, מאוד עמל בעניין הזה. צערנו נפטר תרם זמנו, זכרונו לברכה. בכל אופן, אז יהיה גם כן, שנקרא לזכרו, כל כך השתדל על הר עיבל, אבל מכל מקום, אנחנו רואים פה, ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הכללה על הר עיבל. מה זה? לא נעים, כללה על הר עיבל. טוב, לכאורה זה תחילת הפרשה. ואחר כך מתחיל פתאום חלק חדש. כן? מה זה? תראו מקור ב', בדברים י' ב', פרק אחרי. כביכול, שם התורה כל הזמן חוזרת ואומרת, אתה לא, את כל הקורבנות שלך, את מעשר שני שלך, הכל אתה מביא לבית המקדש. אז אומרת התורה, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. ואהבתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מסרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונכם, ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך השם אלוקיך. טוב, תראה, אתה אומר לי שהולך להיות מקום מיוחד בירושלים. לא כתוב פה איפה, אבל איפה שיבחר השם. ושמה, בבית המקדש הזה, שמה אתה תביא את הקורבנות, המעשרות, בסדר. אז נביא את הקורבנות, המעשרות, אין בעיה. לא, לא, רגע, רגע, רגע. ואכלת שם, תאכל גם. שוב, מה? באנו לבקר? הדודה לא מוכנה לתת לנו לצאת בלי שנאכל משהו? זה סגנון יהודי מאוד, נכון? הסגנון היהודי הזה הוא בא מהתורה. ואכלתם שם. טוב, בסדר, אז צריך גם לאכול שם. בשמחה, נאכל גם, אנחנו לא מבינים מה הקשר. באנו לעבודה רוחנית בית המקדש, אומרים לנו, תאכלו. אה? שאני שם לאורחים, שתי אומרת לי, תן להם להחליט. התורה, ואכלתם שם, באתם, צריך לאכול. טוב, הלאה. ומה אחר כך? ושמחתם. צריכים להיות גם שמחים, להתאמץ ולשמוח. זה מעניין. עכשיו, הפרק הזה, אפשר להגיד, שמע, זה פרק מרגיע, למה? הפרק הקודם היה ברכה וכללה, והנה, שמירחם, אחרי שעשה את הפרק על הברכה והכללה, הביא לנו פרק ככה, ואכלתם ושמחתם, זה על הכיפה, כן? אבל צריך להבין מה הולך פה. עכשיו, ואכלתם ושמחתם הזה, חוזר שלוש פעמים, פה באותו פרק, עוד פעם ועוד פעם. תראו איתי, הכל בדילוגים כרגיל, אין לנו מקום על הדף. והיה המקום, שורה שלישית במקור ב', והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו, עוד פעם, באותו פרק, לשכן שמו שמה, לשכן שמו שם, סליחה, שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם עולותיכם, וזבחיכם ומעשרותיכם ותרומת ידכם, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אתם ובניכם ובנותיכם. עוד פעם, ושמחתם. טוב. שמענו פעמיים, לא? חכה, לא נגמר, עוד פעם. לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגניך ותירושך ויצעיך ובחורות בקרחה וצונך ובכל ידיך אשר תדון ונדבותיך ותרמת ידיך. כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך, ושמחת פעם שלישית. פעם שלישית, תוך כמה פסוקים. ושמחת לפני השם אלוקיך בכל משלח ידיך. ושמחת. מה זה, שלוש פעמים באותה פרשה? מה רוצים להגיד לנו פה? כן? אז הנה, יפה מאוד. היה מי שכתב את זה, נחמיה, זיכרונו לברכה, על פרשת כי תבוא. מעניין. אתה אומר שם, לבחינת מספר מילים. יפה מאוד. אז אומר הספורנו, מקור ג', לפני השם אלוקיכם ושמחתם, עבדו את השם בשמחה כראוי לכל עובד מאהבה. אז לכאורה מה אומרים לנו פה? תעבוד מאהבה. אז למה זה מודגש? ורגע, ובכל משלח ידכם מה הכוונה? כי אז תצליחו את דרככם ואז תשכילו. בואו נסביר. אומר לנו הספורנו, תשמע, הרי היה לפני רגע הברכה והכללה, נכון? אז אולי יש לך איזה אב מאמין, אז אתה צריך לעבוד מיראה, מפחדים, מעונש, נכון? לא, 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 לא. אתם צריכים לעבוד השם בשמחה, כראוי לכל עובד מאהבה. שמעתם? שיעור של שבוע שעבר, ממשיך הלאה לפרשת ראה. אתם צריך לעבוד השם בשמחה, כראוי לכל עובד מאהבה. וכל משלח ידכם, עכשיו פה יש משהו מאוד יפה. כי אז תצליחו את דרככם ואז תשכילו. זה יביא לכם את ההצלחה. אתם מבינים מה הספורנו אומר? אומר לנו רבי עובדיה ספורנו, רבותיי, מי שעובד מאהבה והוא מלא בשמחה, זה מביא לו את ההצלחה. יש אנשים חושבים ליראת שמיים גדולה, להיות מפוחדים, מפוחדים. לא, לא, לא. תעבוד מאהבה וזה יביא לך, עבודה מאהבה ושמחה, ושמחה, וזה יביא לך את ההצלחה. זה שהיינו ילדים, אז אמא שלי את אומרת, מה זה, אומרת עד היום, אבל שהיינו ילדים זה ככה, התחנכנו, גם היום אנחנו מתחנכים. אומרת לנו, תדעו לכם, שמחה מגרשת מחלות, מגרשת את כל הלא טוב. כשבן אדם שמח, כל הלא טוב בורח. זה לא בשבילו. הוא אוהב רק סיפורים עצובים. אתה שמח, אתה לא בשבילו. כן? אז זה, פה אומר לך הספורנו, מסביר את הפסוק, לפני השם אלוקיכם וסמכתם, איך זה הולך בתוך הפסוק, אתם ובתיכם, אשר ברכה השם אלוקיך, בכל משלח ידכם, כן? אז מה זה בכל משלח ידכם? אומר, בכל משלח ידכם, זה בא לומר, בהתחלה, ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם וסמכתם בכל משלח ידכם, אומר, תהיה שמח, יהיה לך ברכה בכל משלח ידיך. כלומר שהשמחה היא מפתח לברכה והצלחה. טוב, זה נהדר, אבל לכאורה נראה לנו, היה בהתחלה הברכה כללה, אחרי זה בא, אמרו לנו, בסדר, לא להיבהל, צריך לעבוד מאהבה, בסדר? אבל אנחנו, לכאורה, הדגש הזה על השמחה שלוש פעמים. למה להדגיש שלוש פעמים את העניין של השמחה? תראו איתי יחד במקור ד', אומר השר הירש, השיא של עבודת השם הוא האכילה ושמחת החיים לפני השם במקדשו. לא נסחפנו. מה זה? האוכל זה העיקר. מה זה הדבר הזה? האכילה והשמחה לפני השם במקדשו. מוזר, לא? רבותיי, לא מוזר בכלל. אנחנו אחרי גלות ארוכה, זה נראה לנו מוזר. לא מוזר בכלל. אומר עוד פעם, רש"ר הירש, יקה, מדהים, אה? איך שם על אדמת גרמניה התמאה הוא מגיע למסקנות האלה? לא יאמן. זה כוח של תורה. אז הוא אומר, השיא של עבודת השם הוא האכילה ושמחת החיים לפני השם במקדשו, וזוהי מידה אופיינית של היהדות. בכך היא נבדלת מן האליליות העתיקה, שאלוהיה, של אותה עבודה זרה, בפגנים של פעם, הם תולדות הפחד, והם עוינים את שמחת האדם ואת עושרו. תפחד, תחשוש, כל מיני אמונות תפילות כאלה, וואו, בטח האלים כועסים עלינו, כן? וממשיך ואומר השר הירש, בכך היא נבדלת גם מן הטעות המודרנית, המפצלת את נפש האדם, פיצול אישיות, והמבקשת את השם רק ברוח במרכאות, אך מפקירה את החיים החושניים לשקיעה מחוסרת קדושה. אומר השר יש אדוני, ואכלת ושמחת, מה חשבת עבודת השם זה העיקר בלב כזה? לא, עבודת השם כוללת את האכילה ואת השמחה, אתם ובניכם ובנותיכם ביחד, משפחה, כן? אז זה מה שנקרא, זאת תורה של ארץ ישראל, זה מעניין מאוד, זה ממש מיוחד. טוב, אבל הירושלמי שנראה עוד רגע, מכניס אותנו פתאום למקום חדש. אומר הירושלמי, תראו איתי יחד במקור הר, אומר הירושלמי מסכת חגיגה, פרק א' הלכה ב'. אמר רבי אלעזר, נאמר כאן שמחה. פה פה אצלנו, ושמחתם שם, שמחתם בכל משלחתכם וכולי, ואכלתם שם, ועוד פעם, שמחתם לפני השם אלוקיכם, ושמחת לפני השם אלוקיך, כן? אז הוא אומר, נאמר כאן שמחה, ונאמר להלן שמחה. תכף נראה מה זה הלהלן הזה. בהמשך גם נאמר שמחה. מה שמחה אמורה להלן שלמים? אף כאן שלמים. כמו שהשמחה בהמשך התורה, היא מדברת על שלמים, קורבן שלמים, גם כאן השמחה היא קורבן שלמים. אז מה זה? זה מה שנקרא אצל חז"ל, שלמי שמחה. תביא קורבן שלמים, זה השמחה. מה קורבן שלמים שמחה? זה לא סתם שמחה? לא, לא, לא. זה שלמים. טוב. מה העניין בזה? אז תראו. בדברים כף זין, תראו איתי מקור וב, זה הלהלן, השמחה האמורה להלן. איזה שמחה זאת? בואו נראה. בדברים כף זין נאמר כך, והיה ביום אשר תעברו את הירדן, והכמות, זה הכל בדילוגים אני מצטט, כן? והיה ביום אשר תעברו את הירדן, והכמות עליך אבנים גדולות, וסדה אותם בסיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת. יש בזה דעות. הרמב"ן מביא שיש, לפי רב סעדיה גאון כמדומני, זה כמו ספר המצוות כזה, כן? בהזהרות כאלה, כן? ספר המצוות. ויש שלא, שכל התורה כולה הייתה כתובה בנס. הייתה כתובה בנס, ומשם הגיעו אחר כך את הספרי תורה, התגים וזה, מה שהיה כתוב שם. שהיו איזה בנס, או שהאבנים היו מאוד גדולות וכו'. אבל בכל אופן, מביא שם עוד דעה, בכל אופן, אז האבנים גדולות, תכתוב עליהם את התורה, הלאה. תקימו את האבנים, איפה? איפה נשים את האבנים האלה? בהר עיבל. בהר עיבל? בהר עיבל? זה לא הר הכללה? דווקא שם אתה רוצה? את הכתיבה של התורה על האבנים הגדולות? טוב. ובנית שם מזבח, וזבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוקיך. סלח לי, המיקום, אין לי בעיה מהאירוע, אבל המיקום לא מתאים. הרבה על הר הכללה, לא? אז מה אתה מארגן לי שמה? להקים את האבנים ולכתוב את התורה ולבנות מזבח ולסבוח שלמים ולאכול ולסמוח? על הרבה על הר הכללה? אולי נעבור להר ממול? הר ממול, מי שמכיר את השטח, זה לא כזה רחוק. בוא נלך להר ממול, להר גריזי, מה יש פה? אומר הספורנו על מה השמחה? על שתיכנס אז עמו לברית בהר גריזים ובהר עיבל. רבנו עובדיה ספורנו. הגזמנו, לא? אני צריך לשמוח על הברית הזאת? הרי אתה עומד שם, אתה שומע. ארור האיש אשר כך וכך ועשה בסתר. מה? ארור כך. וזה על הר עיבל. ועכשיו אתם עושים לי מזה חתונה. תשמח. מה אני אשמח? אחרי הארורים האלה אני עוד צריך לשמוח? מה, יש פה משהו מוזר מאוד. אבל רבותיי, מה אמר לנו רבי לעזר בירושלמי? כן, הרי בירושלמי כתוב לעזר, נכון? עכשיו אתם זוכרים באיזה מסכת זה, לא זוכר עכשיו במיצה, בבטרה, לא זוכר איפה, הייתנה כלילה הוא. אז לכן הוא כותב בלשון כלילה. בירושלמי חותכים מילים. זה מאוד מתאים, זה מדהים לסלנג הארץ ישראלי של היום. תגיד, אתה בא מחר, מה זה תא? אתה, תגיד, אתה בא מחר. תגיד, אתה בא מחר? תפוס אותו, מה זה תפוס אותו? תפוס אותו, לא תפוס אותו. הקיצורי מילים האלה, זה ככה סגנון הדיבור בירושלמי. כן? כליל כזה, חותכים מילים. אז גם בשמות, השמות שמגיעים לירושלמי, פתאום מורידים רב לעזר, וזה, אז מן הסתם זה רבי לעזר, כן? אתה מגיע לירושלמי, זה בלי א', כן? לכאורה זה ככה צריך להבין את השם. אז כל אופן אומר רבי לעזר, מה הוא אומר לנו? אמר לנו שהשמחה שאמורה בפרשת ראה, בפרק של ושמחת לפני השם אלוקיך, כן? זה שמחה של קורבן שלמים. איפה אני יודע? ממה שנמצא קדימה בכי תבוא שם בדברים כף זין. אבל בדברים כף זין, סליחה, הרי מדובר על מה? מדובר על המזבח בהר עיבל ועל המצווה המיוחדת שהייתה לעשות שם שלמים ולשמוח. אז רבותיי, פרשת ראה מתחילה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום בערכה וקללה, את הבערכה על הר גריזים, את הקללה על הר עיבל. אחר כך בא פרק ב' ומדבר את כל מה שיש לכם, תרומות אתכם, נדבותיכם, בחורות בקרחם, צונכם, מעשרותיכם, כל הקורבנות, זבחיכם, הכל תביאו לירושלים, לבית המקדש, ואכלת שם ושמחת וכו'. אבל, ומה זה אכלת ושמחת? אומר רב לעזר, זה שלמים. מאיפה אני יודע? מהשלמים של הר עיבל. אתם שמים למה קורה פה? מהשלמים של הר עיבל. כלומר, תחילת הפרשה, פרשת ראה, הייתה הר עיבל, הר הכללה. אמרנו, טוב. עברנו לפרק הבא, זה עכשיו מדבר על לבוא לירושלים ולשמוח עם השלמים. או, עכשיו נרגענו, או. לבוא לירושלים זה כיף. אומרים, רגע, תקשיב. את השמחה הירושלמית, אתה יודע מאיפה לומדים אותה? מהכללה של הפרק הקודם בהר עיבל, שמה, מהשמחה שהייתה בהר עיבל. מה הקשר? עכשיו זה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא מובן. מילא, פקת לי אירוע בהר עיבל, הר הכללה. התבלבלת במיקום, הלכת להר ממול, במקום להר הברכה, עשית לי שמה, סדת את האבנים על הר עיבל, כתבת את כל התורה בהר עיבל, בנית מצבח בהר עיבל, עשית שלמים ושמחה וחפלה, כמו שאומרים, ואכלת שם וזה, איפה? בהר עיבל. לא יודע מה בחרת באולם, לכאורה זה הר הכללה, זה מה שעשית. עכשיו אתה אומר לי, שאת כל שמחת השלמים בבית המקדש בירושלים לומדים מהר עיבל. מה הולך פה? ברור שיש פה איזה עמקות. זה לא טעויות פה. יש פה עמקות עצומה שצריך להבין אותה. אז בואו נראה הלאה. אומרת הגמרא מקור זין בפסחים קופטט עמוד א'. תניה, למדנו ברייתא, רבי יהודה בן בטרה אומר, בזמן שבית המקדש קיים, אין שמחה אלא בבשר, שנאמר בדברים כף זין, שימו לב, דברים כף זין זה הר עיבל, וזבחת השלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין. אז בעצם במה שמחה? שמחה בבשר. טוב, כמובן מדובר פה בעיקר על גברים, כן? אבל בכל זאת, אין שמחה אלא בבשר. אנחנו נראה בהמשך את הצד ההלכתי של זה, קצת, נטעם. אומרת הגמרא בסוכה מבית עמוד בית במשנה, וזאת הפניה ששמתי לב אליה מהחוברת של נחמיה, זיכרונו לברכה, בדרך הם ארוכים. אז המשנה אומרת שמה, וההלל והשמחה שמונה, כלומר בחג סוכות אומרים הלל שמונה ימים, וגם השמחה היא שמונה ימים. אומר רש"י, והשמחה, מה זה השמחה? לאכול בשר שלמים. דקיים אלן בפסחים, מה שלמדנו לפני רגע, בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר, שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת. אומר רש"י, ואף על גב דהי קרא שרבי יהודה בן בטרה הביא בפסחים, לאו ברגלים כתיב, הוא לא מדבר על הרגל בכלל, הוא מדבר על הר עיבל. והיקרא אומר רש"י, אם עוד לא הבנת, בהר גריזים ובהר עיבל כתיב. תראו, את שמים לב שרש"י נכנס לסיבוב הזה. הוא לא משאיר אותו ככה. הוא נכנס לסיבוב, הוא נכנס אליו עמוק. והוא אומר, ואף על גב, למרות שהפסוק הזה שממנו פה מביאים ששמחה, כן, שלאכול בשר שלמים, מביאים אותו בפסחים, שהשמחה היא בשר שלמים, אז אף על פי, אף על גב, דה יקרא, לאו ברגלים כתיב, הוא לא מדבר על המועדים. דה יקרא, בהר גריזים ובהר עיבל כתיב. מי הוא? ברגלים, שמחה כתיבה, ושמחת בחגיך. ומה זה שמחת בחגיך? לך להר עיבל, שמה, תלמד. לא מובן. זה לא מובן, רבותיי, זה לא מובן. אתם מבינים עכשיו מה הולך פה? ושמחת בחגיך, אתה רוצה לדעת איך? לך להר עיבל. להר הכללה, מה הולך פה? שמחת הרגלים? עכשיו, יש פה נקודה שצריך לשים לב אליה, ומתוכה נתחיל כבר להתחיל לאט לאט להבין מה הולך פה. תראו איתי יחד במקור חד, בית יוסף, בשולחן אורך, בית יוסף, אור החיים, סימן תף קוף קפטט. אומר אור, בית יוסף, ומה שכתב רבנו, הטור הכוונה, כן? מה שהטור כתב, והאנשים אוכלים בשר ושותים יין. ומסיים הרמב״ם, מוסיף הבית יוסף, שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין. אומר הבית יוסף, ויש לתמוע על הרמב״ם. למה? למה יצריך שיוכלו בשר וישתו יין? דה בברית הקטני, דה בזמן הזה אין שמחה אלא ביין. ומשמע דה ביין סגי, בלא בשר. מה פירוש? אומר הבית יוסף, מה שכתוב אין שמחה אלא בבשר, זה לא בשר. חלק בהכשר הרבנות מברזיל, אני לא יודע, או, זה לא הבשר שאוכלים היום, זה בשר שקיבלת אותו מהחלק שיוצא מהשלמים לבעלים, כפי שנראה עוד רגע. אז זה בשר של שלמים דווקא, אז אין שמחה אלא בבשר בזמן הזה, אמר לך רבי יהודה בן בטרה בברייתא, בזמן הזה יין, אין בשר, כי אין שלמים. זה לא סתם שמחה באכילת בשר. ולכן בשולחן ערוך סימן תפקוף כפתת לא מוזכר ההלכה בהלכות יום טוב שצריך לאכול בשר ביום טוב. המגן אברהם כותב, לא שם, לא זוכר עכשיו איפה, שיש בזה מצווה, שיש בזה מצווה, אבל זה לא חובה בכלל. נשאלת השאלה, אז למה הרב עובדיה יוסף זצ"ל כל כך דיבר, ביום טוב צריך לאכול בשר, אין שמחה אלא בבשר. אז שמי שמסתכל בפנים, בתוך דברי הרב עובדיה, הוא אמר, נכון, שולחן ערוך פסק שלא צריך בשר בזמן הזה, כי זה בשר שלמים דווקא, אבל יש לנו גמרא שממנה משמע שיש שמחה בבשר גם בפני עצמו, וכיוון שהרמב״ם פסק הזה, בואו נחשוש לדבריו. בסדר, אז מבואו נחשוש לדבריו של הרמב״ם ונקפיד על לאכול בשר ביום טוב, לא נהיה חיוב לאכול בשר ביום טוב. זה לא חיוב. זה מה שקרא הרב עובדיה אמר, בואו נעשה כמו הרמב״ם. זה, בואו נעשה כמו הרמב״ם, זה לא שולחן ערוך. למה אני מדגיש את זה? כיוון שכשמגיעים לחג השבועות, יש כל מיני מנהגים. אחד המנהגים זה לאכול חלבי בלילה, לא ביום. סליחה, לאכול בשרי, סליחה, הפוך. חלבי הרבה אוכלים בלילה. אחד המנהגים הוא לאכול את הבשרי בלילה, בליל חג השבועות. אחר כך מגיעים למשמר, ללימוד תיקון ליל שבועות, כולם שמים לך כל מיני עוגיות, גבינה, לא יכול לגעת. כן? זה מלכות, אבל זה מה יש. המנהג, יש מנהג לאכול בשר בליל שבועות. וביום של יום חג השבועות, שמה אז בסעודה של יום טוב, לאכול את מאכלי החלב. ויש ים של מאכלי חלב, זה נחשב למסורת כזאת. כולם חכים לשבועות למאכלי חלב המיוחדים האלה, שמכינים אותם כמעט פעם בשנה. פתאום, הקטן שעומד לפניכם, שומע פתאום שאומרים, מה? חובה לאכול ביום בשר. אז יש כאלה שמה עושים? אוכלים מאכלי החלב, הם מקנחים, זה, שוטפים עניינים, יש נקרא לעשות איזה הפסק, ועוברים לסעודה בשרית, כי חייבים לאכול בשר. אז רבותיי, לא חייבים לאכול בשר ביום טוב. זאת ההלכה על פי השולחן ערוך. מה שהרב עובדיה אמר זה שאנחנו נחשוש לרמב״ם, נאכל בשר ביום טוב. לפי זה, אם מישהו מגיע לחג השבועות, חג בשבת בוודאי שאין חובה. אם מישהו לא נהנה, לא חייב בכלל, שם זה עונג. אבל ביום טוב זה שמחה. אז שאתה מגיע ליום טוב, ואתה רוצה לקיים מנהג אבותיך לאכול את החלבי ביום, אתה יכול לאכול חלבי ביום, אתה לא חייב לאכול בשר בכלל ביום טוב שחג השבועות ולא בשום יום טוב אחר. כי אין שמחה אלא בבשר, זה דווקא שלמים. עכשיו תגיד אותו מה עכשיו, שיעור בהלכה? קודם כל זה מתוק ללמוד הלכה. אבל שימו לב, מתוך הלימוד הלכה הזה התחדד לנו בצורה חזקה מאוד, שכשאמרו אין שמחה אלא בבשר, זה לא בבשר עכשיו שנאכל סטייקים על האש. אין שמחה אלא בשלמים בעצם. מה יש בשלמים שדווקא הם עושים לך את השמחה? אם אתה אוהב בשר, תאכל בשר. דווקא מהשלמים באים שמחה. מה יש בשלמים שדווקא הם שמחה? למה שלמים? אז בואו נראה קצת קדימה, ואולי מתוך זה גם נצליח להבין מה הקשר בין הר עיבל, הר הכללה, שדווקא הוא הפך להיות המקור שממנו לומדים על שמחת שלמי שמחה בבית המקדש בירושלים. למה? אז בואו נראה. אומר הפסוק מקור ת' ויקרא, פרק ג' פסוק א', ואם זבח שלמים קורבנו. מסביר רשי, מה זה? מה זה שלמים? מה פירוש שלמים? אומר רשי, שלמים שמטילים שלום בעולם. מה? זה קורבן שמטיל שלום בעולם. למה? מה יש בו? מה הסיפור? מטיל שלום בעולם. הלאה. דבר אחר, שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים. מה פירוש? אתה מגיע לקורבן עולה, שם נאמר צו. למה נאמר צו? ציווי, זירוז, תעשו, לזרז אותם. למה צריך זירוז? אומר רשי, תמיד צריך זירוז איפה שיש חסרון כיס. יעני, אם צריך שלם, זה צריך לזרז את האנשים, כן? קורבן עולה זה קורבן שלכאורה בן אדם אומר, וואי, לא חבל, כן? אם עולה קורבנו מן הבקר, הביא בקר, שורפים לו את קורבן. לא יודע כמה הבקר שהוא הביא, נניח איזה 300 קילו, 200 קילו, לא יודע כמה שוקל עד כזה, שמו לו 200 קילו על המזבח, עולה כליל, שורפים לו את כל הבשר. הבן אדם עומד, מסתכל ככה, אך, כמה סטייקים, כמה שישליק, היינו יכולים לעשות שווארמה, הוא כבר הפך אותו, בישל אותו בכל האפשרויות, בסגנון מרוקאי, בסגנון עיראקי, בסגנון פולני, כבר הגיע ליקים כבר עם הבשר, והבשר נשרף כולו על האש. אז לכן צריך זירוז. לעומת זאת, בשלמים, חלק הולך למזבח, חלק הולך לכהנים, חלק הולך לבעלים, אז כולם יוצאים בבסוטים. לכאורה זה מטיל שלום בין כולם, אז לכאורה אפשר לקחת את זה בפשט. אבל יש כאן רבותיי עמקות שאי אפשר לתאר. מטיל שלום בעולם, השלמים הזה, שלום בעולם. זה מדהים, ואת זה איפה לומדים ששמחה זה השלמים? איפה לומדים? מהשלמים של הר עיבל. הר עיבל והר גריזים, נכון? המקום של יוסף הצדיק, יוסף שלום, הרב יוסף שלום, אליושיב, לא סתם קראו לו יוסף שלום, כי שלום זה מידת היסוד של, של שלמות, של חיבור של הכל. אז יוסף הצדיק, מידתו, שלום. אז לומדים את השלמים מנחלתו של יוסף שם בהר עיבל, למרות שהוא צמוד יותר עד כמה זכור לי להר גריזים, כן? מתחת להר גריזים, אבל הוא ביניהם, רק טיפה יותר נוטה. אבל בכל אופן, בנחלת השלום של יוסף הצדיק, שם לומדים על שמחת השלמים. בסדר, זה, יש פה דבר מעניין, אבל רבותיי, אני רוצה שתראו את הסיפור של המזבח בהר עיבל. תראו איך חז"ל התייחסו אליו. תראו איתי יחד, מעבר למה שרואים בתורה, שתכתוב את כל התורה על האבנים שאתה שד בסיד, שם דווקא על הר עיבל, ומזבח ושלמים וכל השמחה, משם נלמד. תראו איתי יחד מקור יהוד. אומרת הגמרא בסנהדרין צדי א' עמוד ב'. אז יבנה יהושע מזבח להשם. כלומר, הפסוק ביהושע אומר בלשון עתיד, אז יבנה יהושע מזבח להשם. בנה, לא נאמר, לא נאמר בלשון עבר, בנה, אלא יבנה. טוב, בסדר, אז מה עכשיו? מכאן לתחיית המתים מן התורה. או, שברתם אותנו. מה הקשר? המזבח בהר עיבל, הפסוק שמתאר את בניית המזבח בהר עיבל, מכאן לתחיית המתים מן התורה. מה עכשיו תחיית המתים? כי תראה, כתוב אז יבנה. כן, מביאים שם עוד מקורות. אז ישיר משה, עוד מקורות. אז בכל אופן, אז יבנה יהושע, מכאן לתחיית המתים מן התורה. עכשיו, בניין המזבח בהר עיבל, הפך למה? ראיה לתחיית המתים. מה עכשיו? מה זה? מה זה? תשמע, היה אפשר להגיד על דרך ההלצה, מה אתה רוצה? זה הר הכללה, לא? מה זה? תחיית המתים צריך לעשות שם, לא? אבל לא, זה לא ככה, זה בדיחות, זה לא... אז יבנה יהושע, מכאן לתחיית המתים מן התורה, זה לא סתם. יש פה משהו. אז רבותיי, אנחנו עכשיו, למעשה השיעור הזה, הוא כמו, כאילו, לא החלטתי. זה כמובן התרחש מעצמו, מתוך הלימוד של הפסוקים. אני לא מחליט בתחילת השיעור מה יהיה בסוף. אני מתחיל לזוז ומחכה שהקדוש ברוך הוא ירחם ונצליח להבין משהו, כן? ופתאום השיעור הזה נהיה המשך מתוק של השיעור הקודם שלנו על האהבה הכובשת, על עבודה מאהבה. אז בואו נראה ביחד מקור י' א'. אומר הרב קוק, קובץ א' ר' למד א'. אומר הרב ככה, רעה חולה היא כשרגש המוסרי מתעדן יותר מדי. מה פירוש? הבן אדם נהיה עם מוסר ברמות של הוא כבר הוא מוסרי כל כך שכבר לא נשאר בן אדם, מה שנקרא. עד שלא די שהוא משמש בתור כוח עוצר בבוא תור המעשה שלא תשולח יד לעשות רע, כן? זה לא רק שהוא עוצר אותך לא לעשות רע, אלא הוא מאיים תמיד ביראת אבונות הסובבים את האדם במעשה ובמחשבה. אז כבר הוא מאיים תמיד את הבן אדם, תקשיב, פה תיזהר, שם תזהר, בונה, תזהר פה, תזהר שם, בוא, תזהר, תוצא עונש, תהיה פה, הבן אדם נהיה כזה, בונה, הר עיבל, בונה, לא נסתבך, הר עיבל, הר הכללה, לא? כל מקום הוא מסתכל, הוא רואה הר עיבל, אבל באיזה מובן? של הר הכללה, והוא כמובן טועה. אז אומר הרב, הפחד הנפרז מכל חטא, מאבד טובו של האדם, ועושה אותו למין בריאה שפלה שאינה עושה דבר, כי אם שוכבת ורועדת, שומעים את התיאור הזה, האדם צריך להאמין בחייו, להאמין בכוחו החומרי ובכוחו המוסרי יחד. האמונה היא כוללת הכל כמו האהבה, האמונה כוללת הכל, מה הכוונה? בן אדם עלול לחשוב שכל הגוף שלו זה בעצם רק דברים רעים, לא טובים. כל יצר שלו זה רק שלילי. הוא כולו שלילי, הוא בכלל עבריין. הוא מסתכל במראה, והוא עצמו נראה יהודי מתוק, בן אדם טוב, אבל יש לו מין מראה כזאת, שהוא על פי הלימוד העקום שלו, כשהוא מסתכל במראה, הוא רואה מפלצת. הוא רואה בן אדם, עבריין צמרת, מסוכן מאוד, אדם שכל רגע עלול ליפול בחטאים, פשוט קטסטרופה. קטסטרופה מהלכת. ככה הוא מסתכל על עצמו בראי, כן? עכשיו אומר הרב, שאם האדם לא מאמין בכוחו עצמו, לא מאמין בחייו, והרי האמונה היא כוללת הכל, כמו האהבה. מי שעובד מהאהבה, אז הוא מאמין בעצמו, הוא לא בא מפחדים וכללות וזה. האמונה בחיים, אומר הרב, היא ברכת השם. זה שכינה, זה השראת שכינה, זה ברכת השם. כמו שאי האמונה היא הכללה היותר איומה, כמו שאומרת התורה, ולא תאמין בחייך. ולא תאמין בחייך, השם ירחם. כשהאדם מאמין בחייו הרוחניים, הוא מוצא קורת רוח, ככה נחת סיפוק, בעמל נפשו, והוא הולך ומתעלה. התורה אומרת לך, תקשיב, הר עיבל, הר הכללה, תנור מספר 8 בגיהנום, ככה אתה מבין את זה. תקשיב טוב, שאתה מגיע להר עיבל, תכתוב את כל התורה כולה. כן, כן, על הר גריזים, לא מותק, על הר עיבל. על הר עיבל, כן. חוץ מזה, תעשה מזבח. טוב, מזבח ברור, אנחנו הרי עבריינים, וזה הר הכללה, צריך מזבח. כן, כן, אבל תקריב עליו שלמים. לא עולה, לא חטאת, לא, תקריב שלמים. ומה? תקריב שלמים, ומה אני עושה שם? כן? אחר כך, תאכל ותעשה חפלה. מה? בהר עיבל? כן, איך יכול להיות? אומר מותק, אני רוצה להסביר לך, אתה לא הבנת מה זה הר הכללה. אתה לא הבנת כמה זה שמח, וכמה ברכת השם, וכמה השם אוהב אותך, כשהוא אומר לך ונתת את הכללה, את הברכה על הר גריזים, את הכללה על הר עיבל, יותר שמחה אפילו מעל הר גריזים. אז שמה אתה תאכל, שמה תעשה את השמחה בצד של הכללה. כדי שאתה לא תחשוב שהתורה זה איזה מין איומים כאלה, ואתה צריך, איך הרב אומר את זה, להיות איזה מין בריאה שפלה שאינה עושה דבר מרוב פחדים, כי אם שוכבת ורועדת. אז אנחנו לא רוצים אותך יהודי פחדן, שוכב ורועד, אז מילה אדוני הנכבד, את השמחה, את השלמים, תעשה שם בהר עיבל. וזה בניין אב לכל עבודת השם. איך אתה רואה את זה? כי את השלמים של בית המקדש בירושלים, השלמים של ירושלים, לומדים מהר עיבל, מהר הכללה. ומה אתה אומר? טוב, בסדר, צריך לשמוח. תשמח. 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 שלוש פעמים. שלוש פעמים חוזר ואומר, ושמחת שם, ושמחת שם, ושמחת, ושמחת לפני השם אלוקיך. ואכלת, תאכל. מה זה? זה כמו, נשמע כמו איזה סבתא מרוקאית. עוד לא אכלת כלום, הוא כבר גמר איזה שלושה כבשים, שמה לו עוד מנה. זה הרב צבי יהודה זצ"ל, לא היה מסרב בשום סעודת מצווה. היה לו כלל, סעודת מצווה הוא אוכל. קיצור, לא כולם ידעו את זה. אז הייתה, זה היה שמחה באיזה בית, אז המערכת, האמא, מגישה לכולם, טוב. ואז היא אומרת, מישהו רוצה עוד מנה? רב צבי יהודה אומר, סעודת מצווה. הוא אומר לה, כן, אני. טוב, שמה לו, היא לא יודעת מה הכללים. שמה לו עוד מנה. אחרי שהוא גומר לאכול בזה, היא שואלת, מישהו רוצה עוד מנה? רב צבי יהודה לא אומר לא, לסעודת מצווה. אומר לה, כן, אני. שמה לו עוד מנה. עד שאמרו לה, תשמעי, הלו, תפסיקי, מה הולך פה? זה סעודת מצווה, תגידי לו עוד מנה, הוא יאכל עוד מנה. עכשיו תדעו, שרב צבי יהודה היה מעל סדרי אכילה. הוא יכול היה לא לאכול, בכלל. יש לי חברים ששמרו עליו כשהיה זקן, הם אומרים, הבן אדם היה ביום אוכל איזה כוס לבן עם איזה לחמנייה, יום שלם, שלום, זהו, נגמר. הוא אומר, כשהיה מגיע שבת, היינו שמים לו צ'ונט, אומרים, כזה הר. היה אוכל הכל, למה? שבת, סעודת מצווה. אבל הרב צבי יהודה גם אמר, שזה הבעיה עם אלה שכל השבוע לא אוכלים. שכשמגיע שבת, הם כבר לא יכולים ליהנות מהאוכל. אבל בכל אופן, מה רציתי להגיד לכם בזה? שהעניין הזה של האכילה, האכילה לפני השם, תאכל, האכילה לפני השם, זה, איך אומר הרש"ר, זה היהודיות, זה השיא של עבודת השם. השיא? כן, זה השיא. לאכול ולשמוח לפני השם. וכאן מתוך דברי הרב אנחנו מתחילים להבין, אבל לא סיימנו. בוא נראה הלאה, מקור י"ב. אומר הרב בקובץ א' ר' ל' ו'. כבר איחד רבי חסדאי קרשקש את האמונה עם השמחה, שהיא גם כן מתאחדת עם האהבה. בן אדם שהוא מאמין עמוק, לא כזה פוחד מהקדוש ברוך הוא כמו בביריון ההוא שיושב בשמיים ומסוכן להסתבך איתו, כן, ראש המאפיה האיטלקית שבשמיים, זה בחינתו הקדוש ברוך הוא, אלא הוא מה שנקרא יודע שהקדוש ברוך הוא האלוקים, הוא ירא ממנו פחד אימים כי הוא יודע שהוא הבורא, אבל הוא לא חי בתוך פחדים, אלא הוא חי בתוך אהבה גדולה, בתוך הכרה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו בתורה, ברכה וכללה, כי הוא בעצם רוצה בטובתו, והוא כמו אבא שמזהיר את הילד, תקשיב, אתה רואה פה? לכאן אל תתקרב, כי זה, יש פה תאום עמוקה. אז מה אבא הזה מפחיד? לא, הוא אוהב אותך. אז הוא מזהיר אותך. בראתי לך חיים מלאים שמחה, מלאים ברכה. לשם אל תתקרב, כי שם אפשר ליפול. איפה רואים את האהבה של האבא? איפה רואים? דווקא איפה שהוא מזהיר אותו. תיזהר שם לא ליפול. בהר עבל, בהר הכללה, שם רואים יותר את האהבה של הקדוש ברוך הוא. אז אומר לך הרב, האמונה העמוקה מביאה את האהבה שמביאה את השמחה. וזה הכל דבר אחד. ממשיך ואומר, שהיא תוכל לבוא, איך זה מגיע? על ידי הסתכלות תדירית, באופן תדיר, לימוד מסודר, בהירה, במושגים הרוחניים, בהגברת הטוב הרוחני, על ידי תלמודם העליון וסקירותם ההיקפית. כלומר, אומר, אתה צריך ללמוד אמונה. ומי שזוכה ללמוד פנימיות, אז פנימיות. אז אתה בא למקום של אמונה, אהבה ושמחה. ממשיך הרב ואומר, וכיוון שימצאו משכילים, עסקנים בקביעות ברזי תורה. צריכים להיות יהודים שתלמידי חכמים, זה העיסוק שלהם. הם עסוקים בקביעות ברזי תורה. תתגלה האורה הכללית, האור הרוחני, הנשמתי, בכל הדרה לפניהם. וכל מה שימצאו יותר תלמידים מקשיבים, שהאוזניים שלהם פתוחות ושומעים את התוך הרוחני של הדברים, מקשיבים לבהירות לימודי תוכן האמונה והאהבה והשמחה, הרי הנשמה הכללית של האומה נעשית חזקה וערה יותר. כלומר, אם אנחנו פה יושבים ועמלים בלימוד אמונה, בהבנות פנימיות של תורה, אנחנו מאירים את נשמת כל כלל ישראל. מאירים באלף ומאירים בעין גם יחד. כן? אז הנשמה הכלל ישראלי של כללות האומה נעשית חזקה ועירה יותר. אמנם הרב מסיים פה באיזושהי הערה, נקרא אותה בזריזות, לפי התרבות הכוח של הלימוד פנימיות, צריך שיהיה מתלווה עמו גם כן הסידור והקצב, כלומר לסדר את הדברים בצורה למדנית, מסודרת, תורה סדורה, שזה לא יהיה מיסטי כזה, כן? אלא משהו אמיתי יושב כמו ללמוד גמרא. וזה בא על ידי המדעיות, אף על פי שהצד המדעי החיצוני אינו נותן את התוכן העמוק והעשיר של גנזי האמונה הקדושים ותאומיים, זה לא מגיע לתהום של האמונה, לעמקות, זה רק סדר, סדרנות, אבל מקום מקום היא מועלת ליתן צביון של מדע לכל העושר של הרוח המצטבר בשפע גדול לרגלי הלימוד הפנימי. אז בעצם אומר לנו הרב, העצאי, תלמדו פנימיות ואז תגיעו למקום שתהיו עובדי השם באמונה, באהבה ובשמחה. מה יוצא עכשיו? מה זה קורבן שלמים? זה לא שלמים כי כל אחד קיבל את החלק שלו במנה. הבעלים קיבלו קצת לאכול, הכהנים קיבלו את החלק שלהם, המזבח קיבל את החלק שלו, כולם אוכלים, מבסוטים, יש שקט ליד השולחן. איזה יופי. כולם רגועים. כן, זה מכירים, אמהות יודעות, שאם אתה רוצה שיהיה רגוע, תדאג שיהיה אוכל, כן? אז זה כולם אכלו, אדוני, אתה לא מדבר פה, אני מדבר על מזבח, כהנים, בעלים, אלה, זה מזבח. אז מה שלמים פה? עכשיו תקשיבו טוב. הסוד הגדול של עבודת השם מהאהבה, הסוד הגדול של השלמים, אתם יודעים מה זה? שמטילים שלום בעולם. מה זה שלום בעולם? שהארץ והשמיים כבר לא רחוקים אלה מאלה. ששמיים וארץ מתחברים, שהמציאות הקודשית יורדת לארץ והמציאות הארצית מתעלה אל הקדושה, עד כדי כך שהאכילה שלך היא כמו קורבנות עולות וזבחים. ככה הזוהר אומר שהרב מביא אותו באורות התשובה, שמי שאוכל נכון, אז האכילה שלו היא כמו קורבנות וזבחים וככה. חפר על עצמו, זה השולחן אשר לפני השם, שולחנו של אדם מחפר עליו, הכל על ידי מה? על ידי אכילה. אכילה, לכאורה זה גוף. שלמים, שלום, מטילים שלום בעולם. אז יוצא שהר עבל, המקום שבו אתה מוזר על הכללה, במה הוא עוסק? הוא בעצם עוסק במקום של הגופניות יותר. אם הר גריזים הוא יותר רוחני, יותר בצדדים הרוחניים, המוגנים מפני הנפילה, שם נמצאת כביכול הר הברכה. הר עבל הוא ההר היותר גופני, יותר ארצי, יותר יורד אל הארץ. ודווקא שם במקום שאתה מוזר מכללה, זה כמו שאומרים לבן אדם, תקשיב, הנה קח רכב חדש, הנה המפתחות, רק תיזהר, יש חוקי תנועה, אתה יודע, אם עוברים על חוקי התנועה, זה מסוכן, אפשר להגיע למצבים לא טובים. אז מה עכשיו? נתת לו ברכה, רכב חדש עם מפתחות, או שנתת לו כללה, כי אמרת לו שעלו להיות תאונות? ברור שנתת לו ברכה, וזה מה שהתורה באה להדגיש עם השמחה המשולשת בפרק שאחרי בשלמים, שלומדים שהשלמים האלה הם שמחה מהר עיבל, רב לזר בירושלמי, מהר עיבל, למה? להגיד לך, אל תהיה טמבל, התורה היא לא תורה של כללות ועונשים, זה לא תורה של הפחדות וכעסים ורוגזים, לא, זו תורה שלהפך, הברכה היותר גדולה נמצאת בהר עיבל, כי התיקון של המציאות הגשמית, הגופנית, הארצית, ששם סכנת הכללה, שם סכנת הכללה, שם גם הסיכוי לברכה יותר גדולה. זה כמו שאומרים הון סיכון. אתה אומנם מסתכן יותר, אבל הרווח שלך הוא עצום לאין ארוך. ובעצם למעשה יוצא שהר עיבל הוא הר השלמים, הוא הר של הטלת השלום בעולם, שזה מקום השמחה. כי ברגע שהמציאות הארצית, הגופנית, הגשמית, מתחברת גם היא לעבודת השם, עכשיו הכל נהיה בשלום, עכשיו הכל מתחבר, וזה הסוד הגדול של שלמים ושלמי שמחה. ולכן, כשאנחנו עכשיו קוראים פה, נקרא רק אחד המשפטים, למרות שזה חוזר שוב ושוב, של תביא תעולותיכם, זבחיכם, מעשרותיכם, תרומת ידכם, נדריכם, ודבותיכם, בכורות בקרכם, צונכם, ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם. הבנתם מה זה? תאכל, תשמח בכל מה שאתה עושה. מה פירוש? תרים את כל המציאות הארצית איתך, אלא לשכנו תדרשו ובאת שמה. תרים את הכל, את הגוף שלך, את האכילה שלך, את החיים שלך, את משלח ידך, את העיסוק שלך, את העבודה שלך. את הכל תרים, תרים את הכל. זה שלמי שמחה. מאיפה לומדים את זה? מהר עיבל, שהוא הר הכללה. חשבת זה כללה? התבלבלת. זאת הברכה הגדולה. דווקא איפה שהברכה הגופנית הגשמית נמצאת יותר בגדול, צריך יותר להזיר מפני הכללה. אז לכן שם נמצאת הכללה. אבל זה בעצם כללה שמלמדת על מקום של ברכה הרבה יותר גדולה מאשר על הר גריזים. לסיום, יש כאן עוד דבר מאוד מיוחד. הרי התורה מתחילה את הפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מה רוצים להגיד? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. יש פה משהו, מה מתכוונים להגיד? אז תראו את יחד ובזה נסיים, מקור י' ג', אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ג', עמוד קופי. שנואה היא העצבות. העצבות זה דבר שנוא מאוד. מפני שהיא נובעת ממקור היותר מושחת שבדעות וברגשות. זה תפיסת עולם מושחתת, שהיא מביאה לעצבות. זה הרגשה מושחתת. למה? הידיעה שהאדם בהתגלותו בתורבל רצון, אופיו משתלם כולו, בנקודת רצונו דווקא. תדע לך, לא קובע אם יש לך הרבה כסף או פחות כסף. לא קובע אם יש לך איזה תפקיד מכובד או זה. תלוי מה עשית עם הרצונות שלך. האם אתה אדם טוב? או שתחניוק עם הרבה כסף? מה אתה? אז יכול להיות בן אדם שהוא יהודי פשוט, הוא לא איש עשיר. אבל זה בן אדם טוב. מה זה טוב? טוב. הוא שיא ההצלחה. והוא עם הכסף וההצלחות והכבוד, שהוא בעצם בן אדם מאוד לא נעים, הוא כישלון גמור. העולם הזה טועה להחשיב את הכסף. אומר הרב, לא, ההצלחה בעולם זה כמה טוב הרצון שלך. ממשיך הרב ואומר, האושר שלו, של האדם, הוא רצון טוב. כל קווי האושר וההצלחות הרוממות שלב כל אדם כל כך הורג להם, כל ההצלחות, כל הדברים שהאדם רוצה, אינם כי הם תולדות. מנקודת חיים מלאים זו, נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר. זה מרכז חיות האדם ומרכז הצלחת האדם. ובתוכן זה של הרצון שלו, דומה האדם בחופשו, בחופש שלו, ליוצרו, ליוצר כל. ברצון שלך, אתה שולט. אתה מחליט איזה רצונות לפתח בתוכך. אתה מחליט איזה רצונות לסגל לעצמך. זאת החלטה שלך, אז אתה חופשי לגמרי להצליח בחיים. אף אחד לא יכול למנוע אותך מלהצליח. אומר הרב, ואיך לא יהיה האדם מלא תמיד עוז וחדווה, עם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידיו. ואני הקטן מציע שזה הסוד של הפסוק הראשון של הפרשה שלנו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. נתתי לך בידיים את ההחלטה. אתה מחליט. ברכה או קללה זה לחלוטין בידיים שלך. אז אתה יכול להיות אדם מאוד שמח, כי אתה מחליט אם החיים שלך הם חיים של הצלחה. זה לחלוטין בידיך. אף אחד לא יכול לקחת לך את זה. ואני אומר לכם את זה בתור מי שהסתובב הרי בבית מדרש, בחוץ, חזר לבית מדרש. הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, נתן לי להסתובב בכל המקומות, להכיר את העולם מכל הכיוונים. ואני מוכרח להגיד לכם שהיופי הגדול של לימוד תורה זה שאף אחד לא יכול לקחת לך את זה. אף אחד. אבל אני אגיד לכם יותר מזה. העומק שעומד מאחורי הזה, שאני אומר את זה על תורה, למעשה צריך להגיד את זה על הרצון הטוב והקדוש של האדם, שהוא מתגלה, בעצם על ידי התורה, מתגלה רצון השם, כן? ככה מחברים. אבל צריך להגיד את המילה רצון. אתה שולט לחלוטין ברצון שלך. אתה לא שולט אם יקדמו אותך בעבודה או לא, ירמו אותך או לא, ינסו לקחת לך או לא. כל העולם בחוץ, אתה לא שולט כלום. מי שתולה את שמחתו במה שאנשים אחרים יעשו, הוא מסכן. אבל מי שמבין ששמחת חייו תלויה בכמה הוא אדם טוב, בכמה הוא אדם ישר, בכמה הוא התעלה ברצון שלו, שם נמצא המפתח הגדול להצלחת החיים האמיתית, הוא אדם מאושר שאף אחד לא יכול להעציב אותו. כמאמר הבדחנים, בלתי עציב לחלוטין. וזה, רבותיי, זה הסוד הגדול של השמחת השלמים. שבן אדם מצליח בתוך אישיותו, בתוך חייו, באכילה שלו, עם המשפחה שלו, עם החיים שלו, המעשיים, לרומם את הרצון שלו ולרומם את המציאות המעשית שלו, הוא האדם השלם וממילא הוא האדם השמח. לכל זה מגיעים על ידי לימוד אמונה שמביא לעבודה מאהבה, שמביאה לשמחה הגדולה. חזקו ואמצו.